טוב, אנחנו מתחילים. אנחנו ממשיכים עכשיו את סדרת שיעורי ההיסטוריה. ושבוע שעבר דיברנו על מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים היא דבר כמובן מאוד ידוע. דיברנו גם על המלחמה וגם על ההשפעות הרוחניות של המלחמה. אבל מה שקורה אחרי מלחמת ששת הימים, כשאני הכנתי את השיעור הזה, גיליתי שיש פה תקופה ששכחו אותה. מישהו מכם שמע על מלחמת ההתשה? שמעת. מה זה? לא סגור על זה. נכון. יש קוראים לה, במקום מלחמת ההתשה, המלחמה שנשכחה. מה שקורה פה זה דוגמה להיסטוריה שהולכת לאיבוד, אף על פי שהיסטוריה ממש, יש בינינו הרבה מאוד יהודים שלחמו במלחמת ההתשה, או שהיו, אני הייתי באותו הזמן, לא הייתי עדיין צעיר, לא הייתי חייל, אבל אלה דברים שאני זוכר. אנחנו מדברים על בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום כיפור. מלחמת ששת הימים היא בסוף חודש אייר תשכ"ז. מלחמת יום כיפור זה יום כיפור תשל"ד. זאת אומרת, בין שתי המלחמות האלה יש 6.5 שנים. התקופה הזאת של 6.5 שנים, מה למדנו על מלחמת ששת הימים? שהיא הביאה את עם ישראל להתעלות מאוד גדולה, להתרוממות מאוד גדולה. זה נכון. אז יש אומרים, בגלל שעם ישראל התרומם כל כך, אז אנשים היו עם גאווה גדולה, ולכן סבלו במלחמת יום כיפור, כי לא שמו לב למה שקורה. זה לא לגמרי נכון. יש בזה צד נכון, ונדבר על זה, ויש בזה צד לא נכון. למה? כי כל זה, מה שאתה אומר, זה ידוע, אבל זה לא נכון. כי כל התקופה בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום כיפור, היא תקופה עם בעיות ביטחוניות, שאם אנחנו היינו סובלים היום בעיות ביטחוניות כאלה, הייתה קמה צעקה ענקית. לכן אמרתי שמלחמת ההתשה היא המלחמה ששכחו אותה. כי שכחו את כל מה שקרה בתקופה הזאת. כמעט. כמעט שכחו. רק לתת לכם דוגמה שבתור התחלה, זו התחלה קשה. כמה חיילים נהרגו במלחמת ששת הימים? לא. מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים נהרגו קרוב ל-700 חיילים. זה נחשב לא הרבה. מלחמת יום כיפור נהרגו הרבה יותר, מלחמת, כמובן מלחמת העצמאות נהרגו הרבה יותר. במלחמת ההתשה נהרגו גם חיילים וגם אזרחים הרבה יותר מאשר במלחמת ששת הימים. קרוב ל-1,000. חיילים ואזרחים. בכל האזורים. זה גם גם שלא זוכרים. בואו ניכנס לפירוט ואני אתחיל להסביר לכם מה קרה. אנחנו מסיימים את מלחמת ששת הימים, וברוך השם, כן, ניצחון גדול, הגבולות של מדינת ישראל התרחבו. באזור הצפון מול לבנון נשאר אותו גבול. ברמת הגולן, כבשנו את רמת הגולן, מול הסורים אנחנו שם. במזרח הגבול עכשיו הוא נהר הירדן, כן, מול מה שנקרא ממלכת ירדן. ובדרום, במקום הגבול שאנחנו מכירים היום שהיה גם לפני מלחמת ששת הימים, צהל נמצא על תעלת סואץ, כל חצי האי סיני נמצא שטח של מדינת ישראל. אז אלה הגבולות. מה קורה בגבולות האלה? אז חושבים בטעות, הערבים חטפו מכה חזקה במלחמת ששת הימים, ישבו בשקט על מלחמת יום כיפור. לא נכון. הם בכלל לא ישבו בשקט. פחות מחודש אחרי מלחמת ששת הימים, המצרים תוקפים. הערבים שנמצאים בירדן כוללים הרבה מאוד מחבלים. אז כן, יש ארגוני חבלה, מה שאחר כך, מה שהיום קוראים לו אש"ף וזה, הקימו אז ארגוני חבלה. הם פועלים גם משטח ירדן, גם מנסים לפעול ביהודה ושומרון. יש הרבה מאוד פיגועי חבלה, ועוד מעט גם את זה נפרט. הסורים גם תוקפים, קצת יותר מאוחר מהמצרים, אבל הם גם תוקפים. ואחר כך המחבלים מתחילים לתקוף גם מלבנון. אז בכל הגבולות יש תקריות, קוראים לזה. מה, למה תקריות? כי זה לא מלחמה רצופה. מלחמת ששת הימים, היא באמת לא הייתה ששת הימים בכל הקווי שאמרנו, הייתה כמה ימים עם מול מצרים, אחר כך יומיים בסוף מול סוריה, אבל כשנלחמים, נלחמים ברצף, כמה ימים ברצף. מה קורה פה? יש קרב, או שהמצרים תוקפים אותנו, או שאנחנו תוקפים את המצרים, ואז יכולים להיות כמה ימים בשקט. לפעמים יש דווקא כמה ימים בשקט, כי המטרה של צהל הייתה להכאיב, לדוגמה, למצרים כל כך שהם ישבו בשקט. לפעמים זה עבד, לפעמים זה לא עבד. בואו ניכנס קצת לפירוט. עכשיו תזכרו שאנחנו מדברים על 6.5 שנים, ובכל החזיתות. אז אני מתחיל מהדרום, כי שם זה התחיל הכי מוקדם, ואני אתחיל אז קצת לספר לכם מה קרה, כדי שתבינו, כי שוב, זה תקופה ששכחו אותה. אנחנו מתחילים חודש אחרי מלחמת ששת הימים. כן, לכאורה הצבא המצרי חטף מכה עצומה, כבר חודש אחרי הם מנסים לתקוף חזרה. באופן מוגבל, כן, לא שולחים את כל הצבא, אלא מנסים לעשות פשיטה בחלק הצפוני של סיני, מנסים לעשות פשיטה, תוקפים את צהל. אחר כך, 3 ימים אחרי זה, הם תוקפים בתותחים, היו להם הרבה תותחים, ובתותח הם לא צריכים להתקרב אלינו, אלא הם תוקפים את הכוחות שלנו מרחוק. יש לנו כבר 5 חיילים הרוגים. לא נעים. היום אם היו נהרגים 5 חיילים בבת אחת, הייתה איזה צעקה. אבל יותר מזה, אחר כך היה קצת שקט. אבל פחות מחצי שנה אחר כך, בכל המועד סוכות, כן, מלחמת ששת הימים הסתיימה קרוב לשבועות, כל המועד סוכות, המצרים מטביעים אונייה של חיל הים שלנו. 47 הרוגים. שכחו את זה. כן, טוב, המשפחות לצערנו לא שכחו דברים כאלה. מה עושה צהל? צהל בתגובה הורס בהתקפת מטוסים, אני חושב, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים כרגע, את בתי הזיקוק של הנפט של המצרים. ומעלה אותם באש. כן, מפגיזים אותם, מעלים אותם באש, ואז המצרים יושבים קצת בשקט, כי זה נזק מאוד גדול, הם חטפו מכה, יושבים קצת בשקט. אבל אחר כך הם חוזרים. וככה נמשכת המלחמה, יש מכות, יש מכות חזרה. המכות הן מאוד כואבות. שתבינו עד כמה המכות כואבות. בהתחלה, אני אומר לכם, אני זוכר את התקופה הזאת, בהתחלה היו נהרגים חיילים. מה קורה כשהיום, גם היום, כשנהרג חייל? העיתונים ביום אחרי זה יוצאים בעמוד הראשון, יש תמונה של החייל, ברוך דיין האמת, וזה. בשלב מסוים נהרגו כל כך הרבה חיילים, אנשים הרגישו כל כך לא טוב, שנתנו הוראה מהממשלה לעיתונים, אל תשימו בעמוד הראשון את התמונות של החיילים שנהרגים. תבינו, זה לא מעט חיילים, זה לא אחד או שניים. אנחנו מדברים על יחד עם האזרחים, 1,000 הרוגים בשש שנים. הרוב בחלק הראשון. כי עם המצרים, העניין באמת לא נמשך כל השש שנים. עם המצרים זה נמשך 3 שנים. כי אחר כך הייתה הפסקת אש רשמית, האמריקאים נכנסו לתמונה ולחצו, והרוסים לחצו, והייתה הפסקת אש רשמית עם המצרים. אבל אנחנו מדברים על 3 שנים שפעם אחת בחודשיים נהרגים 25 חיילים, שנה אחרי זה בחודשיים נהרגים 75 חיילים שלנו. הכל בחזית המצרית. הם מפגיזים, אנחנו מגיבים. התגובות מאוד מעניינות דרך אגב. צהל עובד עם הרבה שכל. מנחיתים במסוק צנחנים באמצע מצרים, עמוק בתוך מצרים, והם עושים פעולות. פעם אחת הם עשו את החשמל במקום מרכזי במצרים, זה השפיע גם על קהיר. פתאום בקהיר יש הפסקות חשמל. למה? צנחנים. פעם אחרת שולחים את סיירת מטכ"ל לתקוף. עובדים בשכל. אבל המצרים כל הזמן מגיבים, יש הפגזות. כל, אז שוב, 3 שנים ראשונות, ממלחמת ששת הימים, כמעט 3.5 שנים, יש מלחמה מול מצרים. עם הפסקות. מבצע כזה, מבצע אחר, המצרים עושים משהו, אנחנו עושים משהו, כל הזמן וכל הזמן עם אבדות. זה הדבר המרכזי שקוראים לו מלחמת ההתשה, כי זה דווקא מונח, הביטוי הזה, מלחמת ההתשה, אמרו אותו המצרים. הם רצו להתיש אותנו, לעייף אותנו. ובאמת מלחמת ההתשה מסתיימת לא בניצחון שלנו, בניגוד לכל המלחמות האחרות, אפילו מלחמת יום כיפור, אנחנו ניצחנו בהתחלה, הייתה לנו בעיה, ומתוך הבעיה הזאת אפילו ניצחנו. מלחמת ההתשה לא מסתיימת מול המצרים בניצחון. היא מסתיימת בהפסקת אש, שדי נכפית על הצדדים על ידי האמריקאים והרוסים, אבל אחר כך הרוסים והמצרים מנצלים את הפסקת האש, הם לא מתחילים להילחם שוב, אבל הם עושים את מה שעשו להם על פי התנאים של הפסקת האש, ומביאים לקרוב לתעלה, טילים נגד מטוסים. שבגלל זה במלחמת יום כיפור חיל האוויר שלנו מפסיד, מופלים הרבה מאוד מטוסים במצרים, ויש מקומות שפשוט חיל האוויר לא פועל בהם, כי הם יודעים שיש שם יותר מדי טילים. והייתה התלבטות של ממשלת ישראל, האם לתקוף את הטילים האלה או לא לתקוף, החליטו בסופו של דבר לשבת בשקט, אפילו שהמצרים בזה הפרו את התנאים של הפסקת האש, ישבו בשקט ולא עשו שום דבר, ובסופו של דבר הפסדנו מזה. עכשיו, נמשיך את התיאור של העובדות. זה חזית הדרום. חזית המזרח, המרכז והמזרח, מול ירדן. ארגוני המחבלים בירדן מתחילים לפעול נגד מדינת ישראל. זה כבר לא מיד אחרי מלחמת ששת הימים, אבל די קרוב, חודשיים, 3 אחרי. כבר יש טילים, שמעתם על טילים? יש טילים היום מעזה, על סדרות, על מקומות כאלה, חושבים שזה דבר חדש? לא. היה אז בייצור רוסי דבר שנקרא קטיושות. טילים קטנים שאפשר להשתמש בהם, לא קשה במיוחד, באלול תפשן כבזיין, כן, פחות מחצי שנה אחרי מלחמת ששת הימים, יש קטיושות על בית שען ועל אילת. יש שקטה אילת, נכון? בית שען היום, ברוך השם, יושבים בשקט, היו הרבה שנים של בעיות בבית שען, אבל מזה זה מתחיל. יש פיגועים, הערבים בהתחלה מצליחים להגן קבוצות, ארגוני טרור, בתוך יהודה ושומרון, הם יוצרים פיגועים, לא רק ביהודה ושומרון, בירושלים, בהתחלה, אחר כך בתל אביב, ובכלל, בגוש דן. חשבן, תפשין כף חט. כן? קצת יותר מחצי שנה אחרי מלחמת ששת הימים, פגזים על מי שרוצה לנחש, מי חוטף פגזים במדינת ישראל? אתה אומר היום, דבום, יפה. מי אז חטף פגזים במדינת ישראל? אף אחד לא מנחש. פתח תקווה. תפסו אותם, זה מחבלים שהתאגנו ביהודה ושומרון, מצאו איזה מקום שקט, לקחו מגמה וירו על פתח תקווה. הם מסתכלים עליי, נפלתי מן השמיים, אמרתי לכם, זו תקופה ששכחו אותה. פחות, כן, חצי שנה אחרי מלחמת ששת הימים, פגזים על פתח תקווה. טוב, רבותיי, אנחנו לא יושבים בשקט. גם צהל עובד מול ירדן, גם השבק עובד כמובן באזור יהודה ושומרון, מתחילים תופסים את המחבלים בתוך יהודה ושומרון, מתחילים לגרום למצב שהמחבלים לא יכולים לפעול ביהודה ושומרון, אז הם מנסים לחדור מירדן לתוך יהודה ושומרון כדי לבצע פיגועים. יש חזית חמה, מלחמה בבקעת הירדן. קוראים לזה אז באותה תקופה ארץ המרדפים. ארץ המרדפים היום זה אזור מאוד יפה, יש כביש הבקעה, מכירים. אז לא יכולת לנסוע בכביש הבקעה בצורה חופשית. אני זוכר גם כן, היינו מגיעים, אני זוכר מצפון, אתה מגיע, יש שם יישוב בשם מחולה, מחולה, לא שדמות מחולה, מחולה, אתה רוצה להתחיל את כביש הבקעה, יש שאלה, פתוח או סגור? רק כשאתה מגיע, לא מודיעים את זה בחדשות, כשאתה מגיע, אתה רואה, פתוח או סגור, יש חלק מהפעמים, הכביש נעול, אסור לנסוע, יש פעילות ביטחונית, אסור לנסוע בכביש הבקעה. צהל היה רואה חוליות מחבלים, היו מבחינים, הייתה גדר ושביל וזה, היו מבחינים שחצו מחבלים את הירדן, מתחילים לרדוף אחריהם, עד שלא תופסים אותם. האזור מסוכן. נהרגו הרבה חיילים במרדפים האלה. היו מודפים אחריהם ממש הרבה פעמים ברגל, היו משתמשים ומסוכים, אבל זה אזור מאוד קשה עם הרבה ודאיות, כן, נחלים והרים וכל מיני מערות, היו מתחבים במערות. נהרגו שם הרבה חיילים. והיו התקפות של צהל, תקפו בסיסים של מחבלים מעבר לירדן, בתוך שטח, מה שנקרא ממלכת ירדן, מעבר לירדן, במזרח, תקפו בסיסי מחבלים. מה עשו המחבלים? חוץ מלנסות להמשיך בפיגועים, הם החליטו על מדיניות חדשה. הם צריכים לפגוע במדינת ישראל בחוץ לארץ. איך עושים את זה? יש שיטה חדשה, חטיפת מטוסים. אז הייתה תקופה של חטיפת מטוסים. זה התחיל באמצע תפשין כף חט, נדמה לי, או לסוף תשכ"ח, בקיצור השנה ומשהו אחרי מלחמת ששת הימים, חטפו מטוס אל על. אתם יודעים מה זה לחטוף מטוס, כן, עולים על המטוס עם נשק, טוב, איך עולים עם נשק? היום יש בכל שדות התעופה בעולם, יש בדיקות, אז לא היו. שיטה חדשה, בהתחלה היא עובדת. חטפו מטוס אל על לאלג'יר, ולקח חודש עד שהיה מסע ומתן והכל, כלומר בהתחלה שחררו את הנושאים שלא היו ישראלים, אותם לא רצו. החזיקו את הנושאים הישראלים. לקח חודש של מסע ומתן עד שלא, לא היה לנו דרך להגיע לאלג'יר ולשחרר את המטוס. אז אל על התחיל להיזהר. אז מה עשו המחבלים? התחילו לחטוף מטוסים של חברות אחרות, כי לא בכל שדות התעופה ולא בכל חברות התעופה נזהרו, אל על נזהר. אז התחילו לחטוף מטוסים של חברות אחרות, וזה הגיע ל-C, לקח זמן, כן? אנחנו מדברים בהתחלה על תפשן כ"ח, זה מגיע עד, רגע, רשום לי התאריך, כן, עד תפשן למד, שנתיים של חטיפות מטוסים, זה מגיע ל-C, שחוטפים בבת אחת ארבעה מטוסי נוסעים, מכל מיני חברות בעולם, ומביאים אותם לירדן. זה עשה הרבה מאוד רעש, ומי שהיה אז מלך ירדן, חוסיין, נמאס לו. הוא פחד שהמחבלים האלה כל כך חזקים, שהם בסוף יעשו לו הפיכה וישתלטו לו על המדינה, אז הוא החליט לצאת למלחמה נגד המחבלים. יש לזה שם מפורסם, הערבים קראו לזה ספטמבר השחור. זה היה חודש ספטמבר לפי התאריך הלועזי. חוסיין יצא למלחמה נגד המחבלים. מי שהוא הצליח הוא הרג. מי שברח ברח אלינו. העדיפו להיות אצלנו בכלא מאשר ליפול לידיים של חוסיין. והוא חיסל את הנוכחות של המחבלים בירדן. הערבים הקימו ארגון חבלה חדש שקראו לו ספטמבר השחור, ועוד מעט אני אגיד לכם מה עשה הארגון הזה. אבל זה שוב, זה אותן שנתיים שיש עדיין מלחמה מול מצרים. יש לנו גם את המחבלים האלה. המטוסים האלה שנחטפו היו בהם הרבה יהודים גם. אז טוב, יש גם הפסקת אש עם מצרים, גם עכשיו שקט קצת בירדן. מה עושים המחבלים? עוברים ללבנון. למעשה הם כבר היו בלבנון קודם, ובלבנון הם כבר פעלו גם לפני שחוסיין הפסיק את הפעילות שלהם שם, אבל מתחילה פעילות בלבנון, וגם בחוץ לארץ ממשיכה הפעילות. ארגון ספטמבר השחור הוא מומחה פעולות חבלה בינלאומיות בכל העולם. השיא של ספטמבר השחור זה כבר שנתיים יותר מאוחר. כלומר, אנחנו מדברים על 5 שנים כמעט. למה כמעט? 5 שנים אחרי מלחמת ששת הימים. כל התקופה היא 6.5 שנים. 5 שנים אחרי מלחמת ששת הימים, הפעולה הכי מפורסמת של ספטמבר השחור, רצח הספורטאים הישראלים. לא מכירים? מפורסם מאוד לצערנו, כן? המחבלים האלה נכנסים לכפר האולימפי בגרמניה, ולוקחים בשבי ספורטאים ישראלים ורוצחים, 11 רוצחים בצורה מאוד לא יפה, 11 ספורטאים ישראלים. שירותי הביטחון הגרמנים לא מצליחים לעשות שום דבר, יש שם מחדל מאוד גדול. הם ניסו, השאלה היא מה בדיוק הם ניסו, יש על זה כל מיני מחקרים. כן, אבל הם ניסו. פחות הם טענו שהם ניסו, והאולימפיאדה ממשיכה. כאילו לא קרה כלום. כך שנים עד שהמשפחות של הספורטאים הצליחו להכניס לאולימפיאדה לפחות טקס זיכרון לספורטאים האלה שנרצחו. ממשלת ישראל מקבלת החלטה שצריך לטפל בארגוני החבלה גם ברמה הבינלאומית. וצוותים של המוסד מתחילים לחפש אחרי ארגוני המחבלים. יש מבצע יש כמה מבצעים. יש מבצע שחלק מהאנשים טוענים שהוא היה מבצע מכוון להרוג את ראשי ארגוני המחבלים. חלק אומרים לא רצינו דווקא להרוג אותם, אבל דאגנו לכך שהם לא יוכלו לפעול, וחלק באמת נהרגו. למעשה, מי שהיה ראש ספטמבר השחור נהרג רק כמה שנים אחר כך, לקח כמה שנים עד שהצליחו לתפוס אותו, אבל גם הוא בסוף נהרג, חיסלו שם חלק גדול מהמחבלים, וזה הגיע עד לידי כך שהייתה פעולה מאוד מפורסמת של צהל, זה כמעט שנה אחר כך, סך הכל חצי שנה לפני מלחמת יום כיפור, שצהל עשה פעולה גדולה מאוד בעיר בירות. נכנסו לבירות לתוך המפקדות של המחבלים שגילו בדיוק איפה הם, וחיסלו את המפקדות של המחבלים שם. זה נקרא, זה דבר ידוע, נקרא מבצע אביב נעורים. היו שם כל מיני יהודים שאחר כך התפרסמו, כמו אהוד ברק ועוד כל מיני יהודים שהשתתפו בפעולה הזאת. וצהל הצליחו, עם יחידות מיוחדות כמובן, הצליחו לחסל שם הרבה מאוד מחבלים עם מעט מאוד אבידות שלנו. אז זה המלחמה מול המחבלים ממשיכה כל הזמן. יש פעולות חבלה בחוץ לארץ, יש פעולות מלבנון, כן, מפגיזים קיבוצים בצפון, יש כמו היום בדרום. היה בצפון, כמו שהיה במול בית שען, כך במקומות אחרים. זה לא מפסיק. זה לא מפסיק עד ממש קרוב למלחמת יום כיפור. מול הסורים, הסורים לא יושבים בשקט. עד כמה שהסורים לא יושבים בשקט, דבר שהיום הייתי צריך לחפש אותו כדי למצוא. אמרנו, מלחמה נשכחת. אנשים אומרים, טוב, לפני מלחמת יום כיפור היה שקט, פתאום הופתענו, בום. חודש לפני מלחמת יום כיפור יש קרב מול חיל האוויר הסורי. מפילים 13 מטוסים סורים. מטוס אחד שלנו נופל ומחלצים את הטייס. הוא חוזר חי הביתה, ברוך השם. חודש לפני מלחמת יום כיפור. לא, 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 יש, היה, זה היה קרב גדול עם מטוסים שלנו, מטוסים שלהם, היה... החזית לא שקטה. טוב. מאיפה מה הגיע? כי הסורים, מאיפה זה הגיע? היה חיל האוויר צילם, שלח מטוסים לצלם בסוריה, הסורים תקפו אותם במטוסי קרב, אנחנו... הגענו על המטוסים שלנו עם עוד מטוסי קרב, ונוצר מה שנקרא קרב אווירי בין המטוסים שלנו למטוסים שלהם, רק המטוסים שלהם הפסידו בגדול.
אז איך קרה שככה אומרים, איך קרה שכאילו חושבים ככה שהיינו
מראש על למעלה, כאילו... כן, אז עכשיו אתה שואל עכשיו שאלה טובה מאוד, מה גרם לכך אם כן שהופתעו במלחמת יום כיפור? אז עכשיו תשים לב, יש הבדל בין מה שנקרא תקריות, כלומר יש יום אחד, זה מה שתיארתי לכם בהתחלה, יום אחד יש קרב עם המטוסים הסורים, אחר כך שקט. זה לא מצב שהסורים באים ומביאים את כל הצבא שלהם בבת אחת ותוקפים, מנסים לכבוש את רמת הגולן ואולי יותר מזה. ההפתעה הייתה לגבי המבצע של התקפה משולבת של כל צבא מצרים וכל צבא סוריה. אבל ההפתעה הזאת היא גם תוצאה של טעות. טעות חמורה. מה פירוש הטעות? הטעות הזאת יש לה שני מרכיבים. מרכיב אחד הוא מרכיב אישי. זאת אומרת, היו כמה אנשים בראש המערכת הביטחונית שהיו בטוחים שאין מלחמה. במיוחד היה אדם אחד, מי שהיה אז מה שנקרא ראש אמן, ראש המודיעין בצהל, היה אדם מאוד מאוד חכם וכולם סמכו עליו, והוא אמר לכולם, אין עכשיו מלחמה. הערבים לא רוצים עכשיו לצאת למלחמה. והוא היה כל כך בטוח שהם לא רוצים לצאת למלחמה, שאת כל המידע שהוא קיבל, הוא קיבל מידע. היו לנו סוכנים, היו לנו מרגלים בתוך מצרים ובתוך סוריה, כנראה, בתוך מצרים יודעים, והוא קיבל מידע. את כל המידע הוא הסביר שזה לא הכנות למלחמה. כמעט עד ליום האחרון. אז לכן קראתי לזה טעות אישית. נכון, סמכו עליו, קיבלו. אחת המסקנות שהסיקו ממלחמת יום כיפור מהדבר הזה, זה שאסור שהרמטכ"ל והממשלה יקבלו הערכת מודיעין, מה שנקרא, כן? החלטה של המודיעין רק מאדם אחד. תמיד צריך שהוא יביא את הדעה שלו, הוא יביא מישהו שחושב הפוך. אסור שתהיה רק דעה אחת. כי הם שמעו כל הזמן את הדעה שלו וסמכו עליו. עכשיו, לא לגמרי סמכו עליו. היה לדוגמה ברמת הגולן, ראו את הסורים. אז באמת היה אחת הסיבות שלא הפסדנו במלחמה מול הסורים, זה שהביאו עוד לפני יום כיפור, הביאו תגבור לרמת הגולן, ומי שהיה אחראי שם היה אחד המצביעים הטובים של מדינת ישראל, יאנוש בן גל, יאנוש זה הכינוי שלו, אמר למפקדים שם, הוא היה מפקד חטיבה שהביאו את כל החטיבה, הוא אמר למפקדי הגדודים שלו, פה תהיה מלחמה עוד מעט. הוא ראה את זה, הוא אמר, אני רואה בשטח, זה לא סתם, הסורים הולכים לפתוח במלחמה. הוא הזהיר אותם. אז לא כולם קיבלו את הערכה הזאת. אבל צריך להבין שיש משהו יותר גדול. זה לא רק טעות של בן אדם אחד. אחת הצעקות הגדולות שהיו אחרי מלחמת יום כיפור, הייתה לא רק על זה שלא ידעו שהולכת להיות מלחמה, אלא על זה שבאו ורצו לקבל ציוד, והציוד לא היה מוכן. זה דבר שיכול לקרות גם היום. למה? יש במדינת ישראל, מאז הקמת המדינה עד היום, יש מצב שאנשים עושים דברים יותר מדי במה שנקרא בלשון התורנית קלות דעת. בעברית רגילים לקרוא לזה לסמוך. סמוך. מכירים את הביטוי סמוך? יהיה בסדר. אז אני לא עשיתי את הכל, אבל יהיה בסדר. זה מין הרגשה כזאת שבן אדם אומר, שמע, אני לא נמצא במצב כזה קשה, אני לא צריך לעבוד כל כך קשה, אני אעשה משהו ככה וזה, ויהיה בסדר. זאת בעיה שהיא לא רק לפני מלחמת יום כיפור, היא לא רק בגלל מלחמת ששת הימים. נניח שבגלל מלחמת ששת הימים, האלוף הזה שהיה ראש המודיעין הצבאי, ראש אמן, הוא היה מאוד בטוח בכוח של מדינת ישראל. אבל פה זה בעיה של הרבה מאוד אנשים בעם. גם היום, כבר מאז מלחמת יום כיפור, כמה פעמים תפסו בעיות כאלה? אתה הולך למחסן של הצבא, שאמור להיות מוכן לזמן מלחמה, ואתה מתחיל לבדוק האם הוא מוכן או לא מוכן. לא תמיד אתה מוצא אותו מוכן. למה? כי החיילים שאמורים להיות אחראים על זה, רוצים חיים קלים, עכשיו אין מלחמה, אני רוצה ללכת הביתה, אני לא רוצה לעבוד קשה וזה. מה יהיה אם תהיה מלחמה? מישהו כבר יפתור את הבעיה. אנחנו צריכים להבין משהו שאני אמרתי לכם בשיעורים הקודמים. הקדוש ברוך הוא מנהל את עם ישראל, מנהל את ההיסטוריה, כך שאנחנו מאז הקמת המדינה, גם לפני, אבל מאז הקמת המדינה לקחתי את הדוגמה הזאת, אנחנו נהיים בתור עם יותר ויותר מבוגרים. בהתחלה אנחנו באים למלחמת העצמאות, אנחנו כאילו ילדים. טוב, הילד עושה את מה שצריך לעשות, הוא יש לו הרבה מאוד מוטיבציה, הרבה מאוד כוח, אבל הוא לא כל כך חושב לטווח הארוך. עברנו את מבצע קדש, מלחמת סיני הראשונה, נהיינו קצת יותר מבוגרים. טוב, גם התעייפנו קצת, זה גם מביא בעיות. על זה דיברנו בשיעורים הקודמים. מלחמת ששת הימים נתנה לנו הרבה כוח, אבל אנחנו גם צריכים להיות יותר מבוגרים. אם לא היה לנו כוח של מלחמת ששת הימים, לא בטוח שהיינו עומדים בשש שנים קשות כאלה. השנים האלה היו מאוד קשות. כמו שאמרתי לכם, הרבה מאוד חיילים נהרגו, גם בפיגועים אזרחים נהרגו, אבל היו כל כך בטוחים, זה דווקא היה טוב, היו כל כך בטוחים שצהל מסוגל לנצח, שבאו ואמרו, טוב, יש בעיה, אבל נפתור את הבעיה. ואז, דווקא כשהיה לנו כוח, והיינו פתוחים בכוח, הגיעה מלחמת יום כיפור, והקדוש ברוך הוא לימד אותנו דברים מחדש. וזה נדבר בשיעור הבא, בעזרת השם, על הלימודים של מלחמת יום כיפור. אבל זאת תקופה נוספת של התבגרות. אז צריך לדעת שגם בתוך תקופת ההתבגרות, אנחנו מתבגרים לאט. עם שלם מתבגר לאט. היינו חכמים מלחמת ששת הימים? נכון, היינו חכמים. אבל לא מספיק מבוגרים. והיינו צריכים ללמוד. ולכן עשו אחר כך טעויות. והיה מצב שאנשים היו כל כך בטוחים בעצמם. ובאמת היו הרבה הצלחות צבאיות בתקופה הזאת של מלחמת ההתשה. עשו כל מיני דברים... כמו שאמרתי, כן, פתאום הצנחנים מגיעים שם לאמצע מצרים ומורידים להם את החשמל. וואו, כן, איך הצלחנו לעשות להתגנב לאמצע מצרים ולהוריד להם את העמודים של המתח הגבוה של החשמל שמגיע עד לקהיר? אז זה נשמע מאוד יפה, וזה באמת מאוד יפה, ומאוד מוצלח. אז זה באמת גם נתן את ההרגשה הזאת, כמו ששמעת ובצדק, שהייתה מין הרגשה כזאת של עודף ביטחון. אז לא שהדברים היו פשוטים. זו תקופה ששכחו כמה היא קשה. אם הייתה לנו תקופה כזאת היום, תחשבו איזה צעקות היו מגיעות. כאלה פעולות חבלה היום, יש חס וחלילה נהרג יהודי אחד בפעולה של מחבלים, אנחנו צועקים בצדק. כן, צריך שלא יהיו דברים כאלה. אז נהרגו הרבה יהודים ככה. כן? היום ברוך השם אין חטיפות מטוסים. למה? כי טוב, היום כל העולם כולו מכיר בבעיה הזאת. אבל קודם כל הפסיקו לפגוע במטוסי אל על, כי אי אפשר היה. שלב מסוים, אחרי שפגעו בכמה מטוסים, אז צהל פשט על שדה התעופה בבירות, ופשוט שרף, פוצץ ושרף את כל המטוסים הערביים שהיו שם. אתם פוגעים במטוסים שלנו, אנחנו נפגע במטוסים שלכם. זה חלק מההצלחות. אבל היה צריך את ההצלחות ואת הבגרות כדי לעבור תקופה קשה של מלחמה. חיסלנו את כל רשתות המחבלים ביהודה ושומרון ברמה כזאת שהיום בכלל כן, לא מגיעים. אתם מסתכלים עליי כשאני מדבר אתכם על פגזים על פתח תקווה, כי היום אף אחד לא מעלה על דעתו שיכול להיות דבר כזה. חוץ מאלה שמדברים על חס וחלילה לסגת מיהודה ושומרון, ואפשר להבין איזה שטות זאת. מדברים על זה כל הזמן. תהיה אם היו חס וחלילה נסוגים מיהודה ושומרון, מה יהיה עם בן גוריון, עם שדה התעופה. עכשיו, צריך לדעת שזאת באמת תקופת התבגרות בעוד מובנים. קודם כל, ביחד עם כל הבעיות הביטחוניות האלה, יש תופעה מאוד מעניינת. מלחמת ששת הימים, הרימה את כל עם ישראל, את כל עם ישראל, לא רק את כל מדינת ישראל. הזכרתי שבוע שעבר שהייתה עלייה גדולה מיד אחרי מלחמת ששת הימים, מארצות המערב דווקא, מאמריקה, מעוד מקומות, כי התלהבו, ברוך השם, חשוב מאוד. אבל באותו זמן, מי עוד התעורר? היהודים ברוסיה. היהודים ברוסיה היה ספר שאמרה, שהיה ביטוי כזה, שהיהודים ברוסיה הם יהדות הדממה. כי כל היהודים במשך שנים לא שמעו שום דבר מיהודים ברוסיה. בצדק, הם פחדו. הקומוניסטים החזיקו אותם. היה אסור לדבר על ארץ ישראל, אפילו על תורה, בכל שהיה מותר. ננו לכמה זקנים לשבת וללמוד בבתי כנסת. רוב בתי הכנסת נסגרו. אחרי מלחמת ששת הימים קמו יהודים ברוסיה והתחילו לדבר. מה זה לדבר? לדוגמה, היו חוגגים שמחת תורה. שמחת תורה, היו פתאום, היה בית כנסת אחד בעיר, פתאום לבית הכנסת הזה מגיעים המון יהודים צעירים, לא עם כיפות, רוצים להיות ביחד עם יהודים בשמחת תורה. ואז התחילו לבקש לעלות לארץ ישראל. היה צריך הרבה מאוד אומץ, מה?
איפה הביטחון שלהם הגיע פתאום?
בגלל מלחמת ששת הימים, הם שמעו על מלחמת ששת הימים, זה עובר אותם, והתחילו להעיז לבקש לעלות לארץ ישראל. זה היה דבר מאוד מסוכן ברוסיה, תחת הקומוניסטים. והשלטון הקומוניסטי החליט בשלב מסוים, יש לו פה בעיה, הדרך הכי טובה להיפטר מהבעיה, זה לתת לכמות של יהודים לצאת, ואז כל ה... עושי צרות יעזבו ויוכלו לשבת בשקט עם שאר היהודים. נתנו לעשרות אלפי יהודים לצאת. זו תקופה בשנה אחת, נראה, רשום לי, כן, בתפשין למד ב', שנה, שנתיים לפני מלחמת יום כיפור, עולים לארץ ישראל 56,000 יהודים. שנה אחת.
מרוסיה.
בעיקר מרוסיה. חלק גדול, זה מדובר על עשרות אלפי יהודים מרוסיה שעולים בשנים האלה. אז זה עוד חלק מההתעלות וההתבגרות של עם ישראל וארץ ישראל. זה דבר מאוד יפה. זה העלייה הגדולה הראשונה מרוסיה בתקופה שאחרי קום המדינה, אחר כך הפסיקו את העלייה, ועד שהתחדשה שוב כש... ברית המועצות, השלטון הקומוניסטי התפרק. אבל יש עוד דבר מעניין שקורה בשנים האלה. חלק מההתבגרות, אנחנו דיברנו בשיעורים הקודמים על מה שקורה בשנים הראשונות של קום המדינה, עם קליטת העלייה. איזה עלייה? לא מרוסיה. העלייה הגדולה שהייתה בשנים הראשונות הייתה במיוחד מארצות ערב, והיהודים האלה הגיעו לארץ ישראל בלי כסף. מבחינה כלכלית הם היו במצב לא פשוט, גם מעוד בחינות, ונוצר מצב שבמשך השנים היהודים האלה התחילו להגיש, אנחנו כביכול סוג ב'. בשנים האלה שבין מלחמת ששת הימים למלחמת יום כיפור, מתחילה פעילות ציבורית שבאה להגיד אנחנו רוצים לתקן שהיהודים האלה לא יהיו סוג ב'. כמה תנועה, שתנועת מחאה של יהודים כאלה היו, דיברנו על זה קודם, היו הפגנות ודברים, אבל פה עכשיו כמה תנועה שרוצה לעשות הפגנות, רוצה אחר כך להשפיע מבחינה פוליטית, וזה חלק מההתבגרות. כן? זה שהיהודים האלה מתחילים להגיש, הנה אנחנו שווים, אנחנו יכולים להיות כמו כולם, ואם לא נותנים לנו להיות כמו כולם, אז אנחנו נעשה. בהתחלה עשו דברים מצחיקים. אז היו מוכרים עדיין, היום כבר לא צריך את זה, אבל היו מוכרים חלב בצורה כזאת שהיו אנשים שהיו מביאים חלב לבתים. היו מביאים בקבוקי חלב, אז חלב בבקבוק זכוכית, היו מביאים בקבוקי חלב, מי שהיה משלם היו שמים לו ליד הדלת במוקדם בבוקר, כך שכשהוא יתעורר הוא יוכל לפתוח את הדלת, להכניס את החלב, הנה יש לו חלב טרי לבוקר. יפה. אז באו האלה, הם קראו לעצמם, על שם משהו שהיה באמריקה, קראו לעצמם הפנתרים השחורים. הם באו, הלכו לשכונה עשירה בירושלים, שכונת רחביה, חיפשו את החלב, לקחו את החלב. האנשים האלה עשירים, יש להם מספיק. הלכו עם החלב הזה לשכונה ענייה בירושלים וחלקו את החלב למשפחות עם ילדים. אנחנו רוצים שיהיו שווים. למה אלה עשירים ואלה עניים? זה היה קצת מצחיק. היו כל מיני פעולות פחות מצחיקות, לא כל כך נחמדות, אבל זה עשה רעש, זה עשה רושם מבחינה ציבורית. וכמובן, היהודים האלה כבר נמצאים הרבה שנים בארץ ישראל, כבר באותו הזמן, כבר הילדים משרתים בצבא, מגיע הזמן המלחמה וגם הם נלחמים. וכמובן, בצדק, הם צריכים להיות שווים לכולם, זה צריך להתייחס לטענות בצורה טובה. טוב, אז רבותיי, מה אנחנו לומדים מהדברים האלה? שוב, שימו לב, ההיסטוריה של עם ישראל, של מדינת ישראל, לא הולכת סתם. לא מתקדמת בצורה מקרית. הקדוש ברוך הוא מפתח אותנו שלב על גבי שלב. אנחנו כבר בשלב שבאמת כמעט לא מדברים על אידיאלים, על ציונות. חלק גדול מהמנהיגים שהקימו את המדינה כבר לא נמצאים. נכון, בראש הממשלה עומדת אישה מאוד מיוחדת, גברת גולדה מאיר. היא הייתה גם כן בהקמת המדינה וחלק מהצוות שהקים את המדינה, אבל בסדר, היא בראש הממשלה. רוב האנשים האחרים כבר מתחילים להיות זקנים, חלק עוזבים, נכנסים צעירים יותר. צעירים זה יחסית, כן? שר הביטחון הוא משה דיין. משה דיין היה מפקד במלחמת העצמאות. הוא לא היה מראשי המדינה. יש עוד מפקדים. נדבר על זה לגבי מלחמת יום כיפור. אבל המדינה מתבגרת במובן הזה שבאמת כבר לא מדברים כל כך על אידיאלים ועל ציונות ועל דברים כאלה. קודם היא מאוד ציונית, מאוד אידיאליסטית. צריך להתחיל לבנות יותר, לייצב יותר. מההתחלה, כן? כל פעם יש תוספת, התקדמות. צריך גם יותר יכולת צבאית. אנחנו, כמו שאנחנו יודעים היום, אנחנו כל הזמן צריכים יכולת צבאית. אנחנו עוד לא במצב של היום שהצבא הכי, בתקופה הזאת, שהצבא שלנו הוא הכי טוב. הוא מצליח מאוד. הוא עושה כל מיני פעולות, הולך ומתקדם. היכולת שלו להתמודד נבנית גם בשנים האלה. זה מה שייתן לנו את היכולת לעמוד במלחמת יום כיפור. ומצד שני, כפי שאמרנו, כשאידיאלים פוחתים, אז יש טעויות, יש תקלות, יש קשיים פנימיים. יהודים פחות רוצים לעמוד בקשיים, יותר רוצים חיים טובים. יותר רוצים נוחיות. הטעות של מלחמת יום כיפור, כפי שאמרתי, היא לא רק הטעות של בן אדם אחד, או של כמה אנשים אולי שלא ציפו למלחמה, ומה שקוראים הקונספציה שהיו בטוחים שלא תהיה מלחמה, אלא היא גם טעות רחבה יותר, של חוסר הכנה, של פחות מדי תוכניות, פחות מדי הכנות בכלל, פחות מדי ציוד למלחמה.
זה
בעקבות
אבל אנשים
שסמכו
עליהם שאמרו שלא תהיה מלחמה.
כן, כן, ודאי. זה הטעות המרכזית, הממוקדת. זה היה, אחרי מלחמת יום כיפור, ישבה ועדה מאוד מכובדת, ועדת אגרנט, שבתוך הוועדה הזאת היו שני רמטכ"לים לשעבר. והם החליטו שצריך לפטר את הרמטכ"ל. אז הרבה אנשים באו אליהם בטענות, למה צריך לפטר את הרמטכ"ל? הרמטכ"ל הוא זה שהצליח לנצח במלחמת יום כיפור. אז הסביר אחד מהרמטכ"ל לשעבר, חיים לסקוב, אומר, תראו, הייתה פה תקלה, הפתיעו אותנו. פתחו במלחמה, שתי מדינות הכי חזקות מולנו, פתחו במלחמה, ולא ציפינו לזה. מי אשם בטעות? אומר, יש הרבה דברים טובים, ויש כל מיני טעויות קטנות, אבל הטעות הגדולה הזאת, היה מישהו שהיה אשם. עכשיו, ברור שמי שעשה את הטעות, קודם כל, זה ראש אמ"ן, כן? מי שהיה אחראי על המודיעין. אבל מי קיבל את דעתו? מי היה צריך להחליט? זה קודם כל הרמטכ"ל. הרמטכ"ל הוא האחראי על כל האלופים. לכן אנחנו אומרים שצריך לפטר את הרמטכ"ל. לא שהוא בן אדם רע, הוא היה בן אדם מאוד קישוני, והוא מסר את הנפש הרבה שנים על הביטחון של עם ישראל. והוא באמת הצליח לנהל את המלחמה, ולכן באו בטענות, למה דווקא אותו לפטר? אז התשובה הייתה, הוא עשה את הטעות, הוא קיבל את הטעות. אפילו אם הוא אמר, זה לא לגמרי נכון, אבל הוא פעל על פי זה. לכן האשימו אותו. כלומר, אתה צודק, יש פה טעות של בן אדם אחד, שאנשים מסביבו לא יוצאים נגדו מספיק חזק, וזה חלק מהאווירה, בהחלט. זה קשור לאווירה. אני לא חולק על מה שאומרים שהיה עודף ביטחון עצמי וכדומה, אבל צריך לדעת את הרקע. עודף ביטחון העצמי הזה הוא לא במצב שהכל טוב. הוא במצב שיש הרבה מאוד קשיים, הרבה מאוד בעיות ביטחוניות, גם קשיים נוספים. אז צריך לראות את התמונה בכללותה. צריך גם ללמוד סך הכל כמה המצב שלנו משתפר. רבותיי, אם היו דברים כאלה היום, אנחנו היינו צועקים עד לב השמיים. אנחנו צועקים היום על דברים הרבה יותר קטנים מזה, ואף אחד לא זוכר כמה המצב אז היה בעייתי מבחינה ביטחונית. כן? מצבים ש75 חיילים נהרגים בתוך חודשיים? חס וחלילה, שלא יקרה לנו דבר כזה. אז קצת צריך ללמוד את כמה המצב שלנו היום טוב. כלומר, אנחנו התבגענו והמשכנו, והקדוש ברוך הוא נתן לנו עוד ועוד. אנחנו גדלים, אנחנו צריכים להיזהר מאוד מטעויות, ולא להיות בטוחים מדי. גם את זה צריך ללמוד ממלחמת יום כיפור. יהיה לנו הרבה מה ללמוד ממלחמת יום כיפור, אנחנו ניתן לזה זמן לימוד רציני. אבל יש פה מה ללמוד מזה ששכחנו בכלל את התקופה הזאת. בסדר? אז ללמוד מההיסטוריה, לדעת שהקדוש ברוך הוא מקדם אותנו ומחנך אותנו תוך כדי ההתקדמות, ובעזרת השם אנחנו נמשיך שבוע הבא וכבר נגיע באמת גם למלחמת יום כיפור. טוב, ערב טוב.